אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, אני עטילה שומפלבי, ואני רוצה להזמין אתכם היום לנסיעה באוטובוס. הנה, הופ, יצאתי בשבילכם מן האולפן, ואני עומד בתחנת אוטובוס בתל אביב. עומד, מחכה. טוב. האמת שהפרק הזה הוא לא על אוטובוסים בתל אביב, אלא על אוטובוסים בפריפריה. כי פה, איפה שאני עומד, בשכונה החביבה שלי, האוטובוס נוסע לגמרי בסדר. אחת לכמה דקות הוא מגיע. אבל אם מתרחקים קצת מהמרכז, אוהה, שם הסיפור קטסטרופה. אסף זגליזק הוא כתב התחבורה שלנו, והוא הרים פרויקט מטורף על מחדלי התחבורה הציבורית, ואתם חייבים לשמוע. אהלן אסף.
אהלן עטילה, איך היה באוטובוס?
האמת שלא עליתי לאוטובוס, הנה חזרתי כבר לאולפן כדי לדבר איתך, אבל בסך הכל נראה לי שהמצב של העיר שלי בסדר, אני גר בתל אביב. אתה לקחת אותנו למקומות אחרים לגמרי בכתבות שלך.
האמת שאתה צודק, תראה, ביחס למקומות אחרים בארץ, המצב בתל אביב הוא לא רע, למרות שגם אם משווים אותו לערים גדולות אחרות במדינות ה-OECD, אז מגלים שגם בתל אביב המצב לא פשוט, אבל בהחלט בערים הפריפריאליות המצב אפילו גרוע בהרבה. דוח מבקר המדינה למשל משנת 2019 הראה שב-65 רשויות מקומיות מספר הנסיעות היומי הממוצע נמוך כמעט ב-70% מהממוצע הארצי, מרבית מאותן רשויות נמצאות באמת בפריפריה, 99 רשויות לא מקבלות כלל שירותים של תחבורה ציבורית, וב-238 יישובים השירות הוא בתדירות נמוכה מהרמה המינימלית שנדרשת על פי ההנחיות של משרד התחבורה עצמו. אז באמת המצב בתל אביב הוא יחסית מצב טוב למה שחווים בערים פריפריאליות רבות. מאז אותו דוח, אז באמת במשרד התחבורה כן הצליחו להגביר את השירות. אבל כשאנחנו מדברים על הגברת שירות, אז גם זה קצת טריקי, כי היום באמת כמעט לכל יישוב יש תחבורה ציבורית. אבל זה שיש תחבורה ציבורית זה לא אומר שאפשר להשתמש בה. לפעמים המסלול הוא כל כך אבסורדי שאתה לא יכול לעלות על האוטובוס, ואם יש רק 4 פעמים ביום או 5 פעמים ביום קו אוטובוס, אתה לא יכול להסתמך עליו ולתכנן את היום שלך על פי, וזה פוגע בכל ההזדמנויות שנמנעות מאנשים שחיים בפריפריה.
אנחנו בתחנה של אין אוטובוס. כמו שאתה רואה, ישנה תחנה יחסית במצב תקין, ספסל, צל, נפרץ.
שמע, אני קראתי באחת הכתבות שלך על עיר, נדמה לי בנהריה זה היה, שאשכרה בנו תחנת אוטובוס, אבל שכחו להביא את האוטובוס. הגברת שרוצה לנסוע מהשכונה שלה, לעשות קניות, לשחות בבריכה, או לקפוץ למשפחה שלה, היא יכולה לעמוד כל החיים שלה בתחנה, פשוט האוטובוס לא יגיע. מה זה? מי עושה דברים כאלה? זה נפוץ?
כן, זה מאוד נפוץ, וזה קורה בהרבה מאוד ערי פריפריה, שבאמת שכונות שלמות מנותקות לחלוטין מתחבורה ציבורית, או שיש שם איזשהו שירות כזה שהוא לא מספק. הרי גם ברחוב הזה של מילי, אז היא צריכה לצעות בערך משהו כמו 8 או 9 דקות, עד שהיא יוצאת לכביש הראשי, ומשם היא יכולה באמת לקחת אוטובוס שמקדם אותה אל מרכז העיר שלה, אל חוף הים, אל כל הצרכים שהיא באמת צריכה. ואנחנו רואים שזה קורה בהרבה מאוד מקומות, זה חלק מזה, זה גם באשמת שיטת הבינוי של היישובים האלו, שהיא גורמת לזה שהקו יגיע רק לכביש הראשי, או שהוא עובר במין ספירלה כזאת, כמו ספגטי בתוך כל השכונות של היישוב, כדי לנסות לתת מענה כמה שיותר גדול, וזו באמת שיטת בינוי פרברית, מבוזרת, שמתאימה מאוד לרכב פרטי, אבל לא מתאימה בכלל להפעלה של תחבורה ציבורית, שמתבססת יותר על צפיפות, יותר על שירות של אוכלוסייה גדולה יותר באוטובוסים, וזה גם מתחבר לאיזשהו תהליך של ביצה ותרנגולת קצת בהשקעה של משרד התחבורה מבחינת התחבורה הציבורית שהוא מספק. כלומר, משקיעים הרבה פעמים איפה שכבר יש ביקוש קיים לתחבורה ציבורית. למשל, בערים חרדיות אתה תראה שירות הרבה יותר טוב, כי שופכים עליו הרבה יותר כסף, ויש שם גם צפיפות בנייה שיותר גבוהה, אבל לא בודקים מספיק את הביקוש הסמוי לתחבורה ציבורית, כלומר איפה אנשים באמת היו יכולים להסתמך על התחבורה הציבורית, איפה הייתה יכולה ממש לשנות את החיים שלהם ולעשות אותם טובים ופשוטים יותר, וגם לא משקיעים מספיק איפה שיש אינטרס להעביר אנשים לתחבורה ציבורית ולאוטובוסים מהרכב הפרטי.
תגיד, כמה מיליוני בני אדם נוסעים באוטובוס?
יש מיליוני נסיעות היום בארץ, ועדיין השימוש בישראל בתחבורה ציבורית לעומת השימוש ברכב פרטי הוא לא מספיק טוב. כלומר, אם ברחבי העולם מדברים על כך שבמטרופולינים וגם בערים הסמוכות, אז יהיה פיצול של 60% מהנסיעות בתחבורה ציבורית ורק השאר ברכב הפרטי, אז בגוש דן למשל מדובר על משהו כמו 20-25% שימוש, וגם זה עוד נתון שהוא יחסית טוב למה שאנחנו רואים בפריפריה, כלומר בפריפריה בעצם בגלל שהשירות של התחבורה הציבורית כל כך גרוע, בעצם מה שהמדינה עושה היא דוחקת את האוכלוסייה להחזיק ברכב פרטי, שאנחנו יודעים שהרבה פעמים מדובר באוכלוסייה שאין לה את היכולת באמת להחזיק רכב פרטי ולעמוד בעלויות האלו, ושתחבורה ציבורית טובה ואיכותית יכולה הייתה לספק חלופה טובה יותר, שהייתה יכולה להשאיר גם יותר כסף פנוי, נגיד את זה ככה, בשביל להוציא אותו לדברים אחרים שהם באמת חשובים והכרחיים, והיכולת להתנייד ממקום למקום הייתה מסופקת באמצעים ציבוריים שהמדינה אמורה להעמיד לאזרחים. אז באמת אנחנו רואים שלמשל מבחינת תדירות של אוטובוסים הטילה רק ב-34 ערים בישראל יש קווים תדירים. מה זה אומר קו תדיר? קו אוטובוס שמגיע אליך פעם ברבע שעה. איפה שאתה נמצא היום, למשל בתל אביב, יש לא מעט קווים כאלו שפועלים ויכולים באמת להביא אותך ממקום למקום, בתדירות של אוטובוסים מספיק טובה, גם אם הנסיעה עצמה היא לא מענה, גם אם היא גרועה, גם אם אין מספיק נטצים, גם אם הקו אוטובוס עושה סיבובים, אבל לפחות יש תדירות מסוימת שיכולה להבטיח שירות נאות, שהוא לא קיים כמעט בכלל בערי הפריפריה. ויש עוד נתון שמאוד מאוד מעצבן, אם אתה גר בעיר פריפריאלית, כנראה שיהיה לך יותר קל להגיע לעיר הגדולה המטרופולינית הסמוכה אליה, כלומר לבאר שבע, לחיפה, לירושלים, אבל בין הערים הפריפריאליות עצמן, הקישוריות היא לא מספיק טובה. ואז מה שזה בעצם עושה לאותן ערים, זה מחליש אותן, זה שואב את כל הכוח הכלכלי אל העיר הגדולה, ומשאיר אותן בעצם מרוששות מנכסים כלכליים שיכולות לתרום לעיר בחזרה. כלומר, זה שואב את אותם נושאים מהם אל אותן ערים גדולות, שלהם יש איזשהו שירות של תחבורה ציבורית, גם אם הוא לא מושלם. לזה תוסיף תחנות רכבת.
מי אחראי לזה?
אז בראש ובראשונה מי שאחראי לזה זה כמובן משרד התחבורה, אבל גם משרד התחבורה בסופו של דבר מתמודד עם מחדלים בעצם של עשרות שנים, כשאני חושב שאחד המחדלים הגדולים שבהם זה למשל שתכננו שכונות מגורים מבלי לחשוב בכלל על תשתיות של תחבורה ציבורית ועל פתרונות של תחבורה ציבורית, או שתכננו תחנות רכבת מחוץ לעיר, שבכל העולם כשאתה מסתובב אז אתה רואה שהתחנת רכבת היא בעצם במרכז העיר וכל העיר בנויה סביבה. חלק מזה זה גם בגלל שבאותן ערים קודם הייתה רכבת ואחרי זה הייתה עיר, ופה קודם היו ערים ואז היו תחנות רכבת. אבל יש פה גם חוסר במספיק מקצועיות בהקמה של אותן תחנות רכבת, כי בעצם נצמדו ברוב המקרים לתוואי של הרכבת המנדטורית, שהמטרה שלה בכלל הייתה לשרת את הצבא ולא לשרת אזרחים, ולא מוכנים כל כך לסטות מהתוואי הזה, כי זה עולה הרבה יותר כסף. רצו להקים תחנות רכבת עם כמה שיותר מקומות חנייה, ואז אתה צריך שטח יותר גדול, שבמרכז העיר הוא פחות זמין, ומחוץ לעיר הוא יותר זמין. רצו שיהיו פחות התנגדויות גם, שיהיה תהליכים ככה יותר מהירים של תכנון, אז עשו את זה כבר בראש מחוץ לעיר, ואז יש פחות בעיה. איפה כן יש בעיה? שזה הגישה לרכבת נהפכת להיות מלאכותית, היא לא ספונטנית, אתה לא יכול לתכנן את היום שלך לפי תחנת רכבת שמוקמת מחוץ לעיר, הנגישות אליה בתחבורה ציבורית היא נגישות מאוד מאוד חלקית, ורכבת מגיעה פעם בכזה, ואז אתה לא באמת יכול להסתמך עליה, וזה קורה בהמון המון ערים פריפריאליות. ואם עד עכשיו אנחנו דיברנו על הערים הפריפריאליות היהודיות, אז בחברה הערבית, המצב הוא אפילו עוד יותר חמור. עכשיו, למרות שנעשו שם מאמצים כדי לשפר את התחבורה הציבורית, עדיין דוח של בנק ישראל הראה שגם הפערים שהצטמצמו, הם נעשו בצורה שהיא לא אחידה. הם קובעים שם שאיכות השירות של האוטובוס ביישובים הערביים גדולים, שבהם מתגוררת כמחצית מאוכלוסיית הערבים בישראל, היא נמוכה בשליש מהרמה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים. ועוד לא נגענו ביישובים הבדואים בנגב, שחלק מהם מוכרים וחלק לא מוכרים, שגם שם צריך לצעוד קילומטרים בשביל להגיע לתחנת אוטובוס.
עכשיו, אני רואה המון בנייה. סגרו לי נתיב בצד שמאל, סגרו לי נתיב בצד ימין. חוסמים לי את איילון כי בונים רכבת ומסילות. ומדברים איתי על זה שבונים לי אופניים, מסלולי אופניים, אופניים בערים. יש הבנה שיש צורך בתחבורה ציבורית. אז איפה התקלה אסף? בתכנון, בחשיבה קדימה, במישהו שצריך לתכלל את כל העניין הזה?
אז קודם כל, באמת במטרופולינים אנחנו רואים מאמץ די גדול כדי לנסות לגשר על פערים של עשרות שנים שבהם לא השקיעו כמעט בכלל בתחבורה ציבורית. ואני חושב שמה שקודם כל צריך לעשות זה מחקר עומק בכל רשות, מה, ולא רק שיעלו על אוטובוסים ושלא אנשים שכבר נוסעים, אלא גם אנשים שלא נוסעים ויכולים לנסוע, מה בעצם הצרכים? כי מה קורה בהרבה מאוד יישובים? מתכננים קווי אוטובוס, כי עושים מעתק הדבק ממקומות אחרים, אנשים לא משתמשים בקווים האלו, כי הם לא משרתים את הצרכים שלהם, ואז אומרים, טוב, אין ביקוש, אז אולי אפשר לבטל את אותם קווי אוטובוס, או הנה, מה אתם רוצים? בפריפריה נוסעים קווי רפאים, אף אחד לא עולה עליהם. דבר נוסף שמאוד בעייתי במקומות האלו של הפריפריה, זה שרשת הכבישים לא נכונה, כלומר, יש כאילו המון המון כסף, והרבה מאוד, במעט מאוד כבישים מאוד רחבים, ומאוד גדולים, ובמחלפי ענק, במקום להשקיע הרבה מאוד כסף, בכבישים שהם יותר בינוניים, אבל יכולים לרשת באופן יותר טוב, את הערים הפריפריאליות. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, בתכנון התחבורה, זה לנסות, גם קצת לנתק את המרכוז, כלומר אי אפשר שהכל יהיה סביב מטרופולין גוש דן, יש עוד חלקים במדינת ישראל, שגם שם צריך להשקיע כסף, וגם שם צריך לתת פתרונות של תחבורה ציבורית, וגם כמו שתכננת, כמובן התכנון, הבשורה הטובה פה אולי, זה שלפי מה שמומחים אומרים, חצי מדינה עדיין לא נבנתה, כלומר אוכלוסיית ישראל הולכת לגדול בצורה כל כך משמעותית, ככה שעוד יש הרבה מאוד דברים בתכנון שעוד אפשר יהיה לשנות אותם קדימה, למשל אתה יכול למקם קופת חולים רחוק, ואז לחשוב איך אתה מחבר אליה קו אוטובוס, או למקם קופת חולים קרוב, בתוך שכונת המגורים, ואז אפשר להגיע אליה בהליכה רגלית, ברכיבה על אופניים, ודברים שיכולים באופן משמעותי לשפר את איכות החיים של אנשים שחיים בפריפריה, גם הגדלת הסבסוד של התחבורה הציבורית במקומות האלו, גם לתת שירות גמיש, כמו בבל וכמו טיק טק באותם מקומות, וגם לעשות עירוב שימושים, כלומר עסקים עם מגורים, עם צורכי ציבור, הכל ביחד, ולא לנסות להפריד לאיזשהו אזורי תעשייה, אזורי קניות מבודדים, שאתה יכול להגיע אליהם רק ברכב פרטי, ובאוטובוסים, בתחבורה ציבורית, זה נהפך להיות ציבור.
אם אני חוזר לפרויקט באמת מפואר שאתה מפרסם בוויינט בימים אלה, מה הסיפור שהכי ככה עצבן אותך, הוציא אותך מדעתך, אמרת, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות.
אני חושב שהסיפור שאותי אישית הכי עצבן וגם ריגש, זה הסיפור של אנשים עם מוגבלות בתוך כל המצב הזה.
עניין התחבורה הציבורית, לפי דעתי, זה מכשול מאוד מאוד גדול לכלל האנשים, לא רק לאנשים עם המוגבלויות, אבל בייחוד לאנשים עם המוגבלויות. כי יש לנו הרבה פחות אופציות להתניידות. אדוני, אני צריכה להיכנס. האוטובוסים הנגישים הם רק בתוך העיר שאת
באמת גרה. מדובר באוכלוסייה ששיעור התעסוקה שלה נמוך מדי, ושכל אותם קשיים בתחבורה הציבורית, ובטח בפריפריה, שם הם אפילו חמורים יותר. תחשוב שהאוטובוסים הבין עירוניים בישראל לא מונגשים. כתוצאה מזה, 85 יישובים פשוט מאוד מנותקים לחלוטין מתחבורה ציבורית, הרכבת הרי מונגשת, אבל היא לא מגיעה לכל יישוב, התחבורה הציבורית הבין עירונית שלא מונגשת לאנשים מוגבלות, כן מגיעה, ושם פשוט מאוד הם לא יכולים להשתמש בה.
אם אני צריך לרגע לחשוב על ישראל בעוד 10 שנים למשל. האם אני רואה שם ישראל הרבה יותר ציבורית מבחינת התחבורה, או שמה ישראל עדיין פקוקה עם כל אחד תקוע שעות על הכביש?
זהו, אז כנראה שאת הפקקים אנחנו לא נצליח לנצח, ותמיד יהיו פקקים. השאלה היא באמת אם יהיו אלטרנטיבות של מספיק טובות שיכולות לעקוף את הפקקים. אז אנחנו רואים באמת שבגוש דן וגם במטרופולין ירושלים ואולי גם בחיפה נעשים מאמצים כדי לקדם מערכות של הסעת המונים. בפריפריה אנחנו מדברים עד 2031 אמורה להיות המסילה המזרחית, אבל גם שם יש שאלה האם התחנות שלה של הראשונה יגיעו ליישובים ערביים במדינת ישראל, האם תהיה נגישות טובה של היישובים האלו לאותם תחנות, ושם אנחנו רואים שלא, אנחנו רואים שהתחנות האלה מוקמות מחוץ לערים. שוב, כאילו אם היינו יכולים לחשוב שלמדו מטעויות העבר ועכשיו עובדים קצת אחרת, אז אנחנו רואים שבהרבה מאוד מקרים זה לא קורה בצורה מספיק בולטת. אבל לשאלה שלך יש עוד כיוון, וזה כיוון באמת של תכנון, האם יתכננו את השכונות שיבנו עד אז בצורה שיותר טובה, ושאנחנו רואים באמת שיש שכונות שמתכננים אותן בצורה קצת יותר טובה ויותר מונגשת לתחבורה ציבורית, ומנגד אנחנו רואים שעדיין יש שכונות שמתכננים אותן בתפיסה מאוד מאוד מיושנת, שמשרתו, המשיכו לשרת בעיקר את הרכב הפרטי, שלא לכולם יש אפשרות בכלל להחזיק אותו.
אסף זגליזק, עם הפרויקט המרשים, המפואר והמטלטל על התחבורה הציבורית בפריפריה. קירו בוויינט, תודה אסף.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.